רגע לפני סיום השנה, אנחנו נזכרים בעשור שהיה לנו בתחום הנדלן, העסקאות הכי מהירות שעשינו והסיפורים הכי לא מתוכננים ומפתיעים שקרו לנו בדרך. לא תאמינו מה זמן השיא שלנו בין קנייה למכירת דירה. ומה קרה כשסוחר סירב לפתוח לנו את הדירה? פתיח ומתחילים. הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
והחלטנו לקראת סוף השנה לקבץ 10 שנים של פעילות ועשור שלם בעצם, וכמו שגלגלת עושים עם שירים, אז אנחנו החלטנו לעשות את זה עם עסקאות וסיפורים ודוגמאות וטיפים ועניינים, אז הולך להיות מאוד מעניין. המצד שלנו הולך להיות הכי מעניין שיש היום בשוק, ולא רואה את המצדים האחרים שקיימים. אנחנו בעצם הולכים לעשות כמה קטגוריות, אחד מהם יהיה עסקאות מהירות, יהיה עסקאות הרווחיות ביותר, עסקאות מעניינות, בלטמים שהיו, כל מיני מקרים מוזרים שקרו לנו, כי גם שוצאים לשטח אז קוראים הרבה מאוד מקרים מוזרים ומצחיקים.
כמובן שניתן לכם את מוסר ההשכל מכל מקרה, כדי שאתם תוכלו לקחת טיפים וידע וכוח הביתה, כי זה בסופו של דבר המטרה המרכזית. ואנחנו נעשה חצי השבוע, חצי שבוע הבא, יום שלישי בשעה 5, זה בדיוק היום האחרון של השנה הזאת. כן, ואנחנו נסכם את כל העשור הזה איתכם ביחד, וזה כיף, כי גם הרבה זמן לא עשינו לייבים ביחד, ואנחנו פחות עושים דברים ביחד. בצורה הזאת. כן, אז זה כיף גדול. יאללה.
טוב, אז אני חושב שאנחנו קצת נתחיל עם דברים מעניינים. אנחנו נתחיל עם המצעד של העסקאות המהירות ביותר.
נכון.
ובעצם אני חושב שמה שרוב האנשים אוהבים, והדבר הכי סקסי נקרא לזה שיש בעולם הנדלן, זה עסקאות אקזיט. אנשים מאוד אוהבים את זה, יש בזה משהו שככה גורם לאדרנלין ככה ולטירוף. ואקזיט בסופו של דבר נמדד גם במהירות שלו. זאת אומרת, ככל שעסקה יותר מהירה, אנחנו ככה יכולים לקחת את הכסף שלנו ולהתגלגל לעסקה הבאה, לעבור הלאה ובעצם להשקיע את הכסף שלנו עוד פעם ושירוויח לנו עוד פעם.
נכון, זה בעצם הדרך של האנשים להגדיל את ההון העצמי שלהם, זאת המטרה המרכזית באקזיטים, לגלגל את הכסף כמה שיותר. בממוצע עסקאות אקזיט, אני חושב שאפשר להגיד שהן לוקחות בין שנה אפילו פחות, כן? אבל בממוצע סדר גודל של שנה, ובחרנו את העסקאות ככה מכל הדרך שלנו, המהירות ביותר. דרך אגב, צריך לזכור שעסקת נדלן שעושים היא לוקחת זמן, כי יש בה בירוקרטיה. מרגע חתימת החוזה יש לוז תשלומים עד שמקבלים את המפתח, אלא אם כן מסכמים דברים אחרת, ולכן פרק זמן למשל של חודשיים או שלושה זה מאוד מהיר. כל דבר שמתחת לזה
זה מטורף.
זה מטורף.
קחו בחשבון שעוד פעם באמת יש פונקציה של תשלום, ורק אז מקבלים מפתח, ורק אז בעצם אפשר להתחיל למכור את הבית, אפשר גם לפני, כבר נראה איך אנחנו עושים את זה, אבל זה בגדול פרוצדורה של עסקה רגילה. אתם תקבלו מאיתנו כמה טיפים לראות איך אנחנו עושים, איך עושים את זה, ואיך עושים את זה מהר.
נכון.
ובואו נתחיל עם המקום השלישי.
יאללה.
בעצם לקחנו כל העסקאות שלנו, פירקנו אותם, כל העסקאות שלנו לאורך השנים, פירקנו אותם לגורמים, העסקאות הכי רווחיות, הכי זה, הכי זה, ועכשיו שאנחנו בקטגוריה של העסקאות המהירות ביותר, אז יש לנו במקום השלישי עסקה שעשינו עם משקיע שלנו, זה בעצם
המשקיע הראשון שלנו.
הראשון שהתחיל, לעבוד איתנו, וזו עסקה שעשינו איתו בשותפות. העסקה הייתה ברחוב נילי 5 בבאר שבע, קח אותך אל הדירה הזאת, ובעצם קנינו דירה עד שני חדרים, שילמנו, קיבלנו מפתחות, שיפצנו, הפכנו אותה לדירת שלושה חדרים, כל חדר שירותים ומקלחת, הזכרנו אותה לסטודנטים, 2,500 שקל אז, בזמנו זה היה מטורף, ריאטנו אותה כמובן, ומכרנו ברווח מדהים.
נכון.
כל זה, בכמה זמן?
שנה.
שנה? לא, שנה זה הרבה, אומרים העסקאות המהירות ביותר. אז כל זה, כל התהליך הזה של קניית הדירה, התשלום על הדירה, שיפוץ, ריהוט, השכרה, מכירה, כל זה לקח 4 חודשים. 4 חודשים והיינו בחוץ, ובעצם המשכנו הלאה לעסקה הבאה, גלגלנו את הכסף של המשקיע לעסקה הבאה, וכך כל אחד מהצדדים יצא עם רווח מדהים. וכל אחד מהצדדים יצא מרוצה מאוד. זה כיף, אני לא יודע כמה מכם עשיתם עסקאות כאלה מהירות, התחושה של אקזיט מהיר היא תחושה שאין כמוה, ואני מאחל לכם לעשות עסקאות כאלה כי זה כיף.
זה עסקה מאוד מיוחדת, גם שילמנו שם תיווך מוגדל.
נכון.
שילמנו תיווך מוגדל.
אנחנו נדבר עליה בשבוע הבא, וככה על עניין הכספים, כי אני חושב שאחד הדברים שהכי מעניין את הישראלים זה כמה אתה מרוויח. אז היה פה רווח באמת מאוד גדול ויפה. ואנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, על העסקאות הרווחיות ביותר. בוא נדבר על המקום השני.
המקום השני. רחוב סוכות 4. זה העסקה הראשונה שלנו בעולם הנדלן. זה העסקה שפתחה בפנינו את השער לעולם המדהים הזה שאנחנו נמצאים בו היום. רק אחרי העסקה הזאת, אני חושב, רק ברווח, זה היה באמת ההבנה שנפל איזשהו אסימון של אפשר להרוויח כל כך הרבה כסף עם עבודה, זה לא שלא עם עבודה, לא באיזשהו חלום כזה או אחר, אבל אני הייתי אחרי השניצליה הכושלת שלי, ולא חשבתי שאפשר בתקופת זמן כל כך קצרה להרוויח, כמה הרווחנו בערך 80 אלף שקל,
70 ומשהו אלף שקל
בעסקה, וזה היה מדהים בעיניי. מה שהיה יותר מדהים זה שרק אחריה בעצם הבנו לאיזה עולם אנחנו נכנסים וכמה אפשר להגיע רחוק. קיינו דירה, קרקע עם חצר, רחוב משול סוכות 4, לא נגענו בדירה במיל, לא הזזנו בה שום דבר, לא הספקנו לגעת בה. דרך אגב, טיפ ראשון לערב, בכל שלב בעסקה יש מחיר שבו מתאים לכם למכור. אם זה לפני השיפוץ שהחלטתם לעשות, או השבחה כזו או אחרת, אם זה לפני ההשכרה, לא משנה מתי, בכל שלב יש מחיר שכדאי לכם למכור ולהתגלגל לעסקה הבאה. בתכנון דרך אגב היה לשפץ את הדירה ולהזכיר אותה ורק אז למכור, אבל כמו שאמרתי, הוצאנו אותה למחירה מ-day one, מהרגע שקיבלנו מפתח. היא נמכרה בלי שיפוץ, בלי השקעה כספית בכלל, 26 ימים מתאריך חוזה רכישה.
קצת מטופים עכשיו השלב של הזה.
מה נשאר למקום ראשון אם זה ב-26 ימים? 26 ימים מהרגע שרכשנו חוזה רכישה עד החוזה מכירה. מהרגע שחתמנו חוזה רכישה עד הרגע שחתמנו חוזה מכירה, העסקה הראשונה שלנו, דרך אגב זה היה, אני חושב, רגע מאוד מאוד מרגש. אחריו גם באה תקופה קשה שחשבנו שזה מזל ושאנחנו היינו ברגע הנכון בזמן הנכון, כי עשינו טעויות שלקח לנו
מסוימים. כבר אנחנו נעשה ספוילר ללייב שיהיה בעוד שבועיים, על הלייב הראשון של שנת 2020, אתה הולך לדבר באמת על הנושא הזה של רגעים קשים, של כישלונות, אני אקרא לזה אולי אפילו אתגרים, נכון. כל הדברים האלה, אז זה יהיה עליי שיהיה בעוד שבועיים.
נכון, כי תמיד קל לראות מהצד רק את ההצלחות, אבל לפני כל הצלחה יש מספר רגעים שיש בלטעמים וכישלונות ורגעים שצריך להתעלות על עצמך. אז זאת העסקה השנייה במצד שלנו, המצד של גלגלץ. 26...
זה לא של גלגלץ, המצד שלי ושלך.
26 ימים, ובמקום הראשון.
רגע, לפני המקום הראשון, אני רוצה שנייה עוד שנייה רגע להרחיב לגבי העסקה הזאת של משול סוכות. רוצה שתבינו רגע, אנחנו ילדים, בני 21, השתחררנו מהצבא, והיה לנו חלום מאוד גדול של להיכנס לעולם הנדלן, וזה מאוד ריגש אותנו, ובסופו של דבר, אחרי שחתמנו על עסקה, ותמיד עסקה הראשונה מלווה בחששות,
ובפחדים,
ודברים כאלה, ואנחנו חותמים על העסקה הראשונה הזאת, ואנחנו משלמים על הדירה, ואנחנו מגיעים לדירה אחרי שקיבלנו את המפתח, ואפילו לא חשבנו למכור אותה, היה תכנון בכלל לשפץ אותה, והיה תכנון אחר לגמרי, ומגיע אלינו הבחור של ההובלות, שבא בכלל לפנות משם איזשהו ארון קיר מאוד גדול של המוכרת, ושואל אותנו, האם אתם רוצים אולי למכור את הבית? כמובן שעכשיו אנחנו קופצים ואומרים, כן, לא עוברות, דעתי, 10-15 דקות, וכבר נכנס אלינו איזשהו מתווך שהוא שלח, בחור שעבדנו איתו לאורך השנים הרבה מאוד פעמים.
כבר יצא לפנסיה. אז הוא הספיק גם לעשות איתנו הרבה עסקות וגם לצאת לפנסיה.
נכון, ואנחנו מאוד אוהבים אותו. ובאמת הוא מגיע ונותן לנו הצעה. לימים אנחנו יכולים להגיד לכם שאפילו אולי הייתה טיפה יותר נמוכה ממה שיכולנו לקבל, אבל לנו זה לא שינה כלום, כי הרווח שלנו היה מספיק גדול. כדי שנוכל להתקדם הלאה, לקחת את הכסף שלנו ולעוף לעסקה הבאה. 26 ימים, זה מטורף, זה פחות מחודש אנחנו מדברים, בין חוזה קנייה לחוזה מכירה, זה היה באמת רגע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו בטופים, עכשיו לעבור למקום הראשון, הדבר שאולי, העסקה שבאמת הצליחה לשבור כל סי אפשרי לדעתי, עוד לא נתקלתי בעסקה יותר מהירה מזאתי.
ולפני שאתה מתחיל אותה, חשוב שתזכרו חברים שאנחנו עוד נדבר על העסקה הזאת גם בלייבים הבאים, כי גם עשינו ברווח מאוד מאוד יפה, חשוב שתזכרו שבאקזיטים, כמו שאמרנו, המטרה היא להגדיל את ההון העצמי, אז אנחנו צריכים גם לבדוק כמה תשואה עשינו על ההון העצמי המושקע בפרויקט, כמה בעצם השקענו כסף מהכיס, ובכמה זמן חשיפה, כי בסופו של דבר יש משמעות לשני הדברים ביחד, ולא רק לדבר אחד בנפרד, ו... פה אנחנו מדברים על עסקה שנעשתה ברחוב אברהם אבינו 49, גם בה לא נגענו, לא שיפצנו, לא הזכרנו.
תשימו לאפקט הבא, הופה.
תפתח את המסך.
כן.
מה הם רואים? בוא תסביר.
אוקיי. אז קודם כל, באמת נגעת בבניין הכתובת, דירה שקנינו ברחוב אברהם אבינו 49 בבאר שבע. את הדירה הזאת אחרי מסע ומתן מאוד 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 מעניין. מסע ומתן שבו הורדנו 100,000 שקל לבעל הדירה. המסע ומתן... עכשיו, אחד מהטובים שלנו, בטח לאותה תקופה שהיינו ככה בתחילת דרכנו, וקנינו את הדירה הזאת ב-250,000 שקל, דירת שלושה חדרים ברחוב אברהם אבינו בבאר שבע, לא שיפצנו, אפילו לא עשינו סקיצות ולא תוכניות, היה לנו איזשהו משהו בראש שחשבנו, ואני חושב שאחד הדברים הכי גדולים שיצרנו פה זה בעצם בגלל שהיינו בלחץ לעונת הסחירויות לקיץ, סיכמנו עם המוכר שאנחנו נקבל את המפתחות לדירה כבר אחרי התשלום הראשון.
כלומר, בחתימת חוזה שאנחנו רוכשים את הדירה, ויש עוד לוז של 60 יום להשלמת התשלומים, וגם היה הפעם הראשונה שעשינו את זה ומזה גם נפתח לנו עולם חדש, סיכמנו שאנחנו נקבל מפתח, בעצם נקבל חזקה פיזית, לא חזקה משפטית בדירה, ונוכל להתחיל את התהליך שתכננו לשפץ ולראית ולהזכיר כדי שנספיק לעשות את זה בזמן לעונת הסחירויות, רכשנו באוגוסט אם אני לא טועה, או... משהו כזה.
רכשנו, כן, באוגוסט, ב-28 לאוגוסט,
ומחרנו כבר בספטמבר, ולכן גם היינו מאוד בלחץ של זמן, כי התכנון היה באמת לשפץ ולהזכיר, ורק אז להוציא למחירה. כמו שאמרתי לכם, אז פה עשינו שני דברים, גם קיבלנו מפתח ישר אחרי התשלום הראשון, זה היה חלק מהמסע ומתן הטוב שהיה לנו, והדבר השני זה שהוצאנו את הדירה למחירה ישר, למרות שאנחנו כבר מתחילים לעבוד על סקיצות ולהכין ולקבל הצעות מחיר לשיפוץ וכולי וכולי וכולי, וקיבלנו הצעה למחירה. נדבר על הסכום ועל הרווח בלייב הבא של בקטגוריה של הרווחים.
יש לנו פה ספוילר שזה העסקה הזאת תככב בפעמים הבאות.
היא תככב מאוד, ובמקום הראשון לעסקאות המהירות 14 יום מיום חתימת החוזה רכישה ליום חתימת חוזה מכירה, מכרנו את הדירה, וכמו שאמרת אני חושב שזה סי שאני לא נתקלתי בו עד היום בעולם הנדלן.
שבועיים לעסקה מטורף, שבסופו של דבר באמת שילמנו רק את השלום הראשון שמדובר על 60,000 שקל, ואם אני בטוח שאתם הגלגלים שלכם כבר עובדים ואתם מבינים כמה תשואה עשינו על ההון העצמי שבסך הכל היה מושקע שם, זאת הייתה עסקה מטורפת. היינו מוכנים להתפשר טיפה במחיר גם פה, להתקדם ולעוף עוד פעם לעסקה הבאה, לקבל את הכסף עם הרווח ולהתגלגל קדימה. אני חושב שבאמת בהבנה של העסקה של משול סוכות, העסקה שהייתה במקום השני במצעד שלנו, הבנו את המשמעות של הזמן, הבנו את המשמעות של ששווה לפעמים להתפשר בעוד 5-10,000 שקל, אבל לקבל את הכסף ולרוץ קדימה עם הרווחים שלנו.
לפעמים גם להתפשר ביותר. בסופו של דבר יש לכל שלב רווח שמתאים לכם להתקדם בו, וכמו שאמרתי, בתחילת הדרך שלנו זה גם היה מאוד מהותי, היה לנו הון מוגבל כשהבנקים הסכימו לתת לנו בזמנו, וכל פעם שאנחנו בעצם הצלחנו לעשות עוד גלגול ועוד גלגול, גם הגדלנו את ההון העצמי שלנו, גם הגדלנו את הרזומה בבנק. פה אמרתי לכם, עשינו עוד דבר שתיקחו אותו אליכם, תזכרו, לכסף יש שווי לפי זמנים. זה ריבית בעצם. הכסף שלנו היום לא שווה כמו שהוא יהיה שווה עוד שנה, עוד חצי שנה וכולי. יש אינפלציה ויש ריבית. ואחד הדברים המיוחדים שעשינו פה זה שקיבלנו מפתח, תלמדו להשתמש בזמנים, במחירה וברכישה לטובתכם, בתנאי התשלום בעצם, ואם יש מקרים שאתם צריכים מפתחות, או זה יכול להקל עליכם או לעזור לכם בתהליך הרכישה, תעשו את זה, תעשו במסע ומתן תנאי שזה התנאי שלכם.
בדיוק, ברגע שאתם מקבלים את המפתח, אתם יכולים לעשות עם הדירה מה שאתם רוצים, אתם יכולים לראות אותה למחירה, יכולים לשפץ אותה, תלוי מה אתם מסכמים כמובן, אבל אחת הבעיות הכי גדולות בגלגול עסקאות כאלה מהירות, זה הבעיה בעצם בלראות את הדירה למחירה, בטח ובטח כשהמוכרים נמצאים בדירה. אז במקרה הזה הדירה הייתה ריקה, ולמוכר לא היה אכפת לתת לנו מפתח, ואז יכולנו בעצם עם המפתח בזמן הזה, שעוד אנחנו אמורים לשלם על הדירה, היינו בעצם בתוך החלון זמן של התשלומים, בזמן הזה בעצם הראינו את הדירה למחירה, וממש מהקונים הראשונים שהגיעו כבר סיכמנו והתקדמנו הלאה.
נכון.
ומעניין שתכתבו לנו בתגובות מה אתם מספיקים לעשות בשבועיים. זה יכול להיות מעניין. אני מניח שבטח אנשים יכתבו לנו חופשות בחוץ, דברים כאלה, אז אנחנו הספקנו לקנות ולמכור דירה ולעשות רווח מאוד גדול. ושוב, אנחנו מדברים על, תבינו את הזמן, חבר'ה צעירים, בלי הרבה הון עצמי למשמעות הזמן, יש חשיבות מאוד גדולה בהקפצת ההון העצמי שלנו, כדי שיהיה לנו את הכוח הכלכלי, את המנוף הכלכלי לעשות עוד עסקאות.
תראו מה אתם עשיתם בעשור האחרון שאתם מרגישים, בוא נזה היה משהו מהיר, לא תכננתי לעשות את זה ככה, לא תכננתי לקבל החלטה כזאת מהירה.
ונחזור למסך הגדול.
כן. לעשות כזה, את הפעולה הזאת בצורה כזאת מהירה, באמת מעניין אותי, נעשה איזשהו מצד ביחד איתכם. אחרי העסקאות המהירות, בוא נעבור קצת לקטגוריה אחרת.
קטגוריה אחרת.
קטגוריה אחרת במצד, מצד הבלטמים. מה שנקרא בלתי מתוכנן, דברים בלתי צפויים שקרו לנו. לא כל העסקאות הולכות בדיוק כמו שאתה מתכנן, לא כולם הולכות מה שנקרא, יש דוח עסקה, יש תכנון עסקה. אנחנו מלמדים איך לעשות את זה בצורה נכונה, ולא תמיד הדברים נעשים כמו שצריך. היופי הוא לדעת איך להתגבר על הרגעים האלה, איך להוציא מזה את הטוב ביותר, איך להסיק מזה מסקנות להמשך שזה לא יקרה לנו עוד הפעם במהלך הדרך, או ללמוד ממי שכבר עבר את זה. בוא נתחיל, נקרא למקרה הראשון בקטגוריה.
רגע, לפני שאתה זה, אני באמת רוצה קצת להוסיף לך. זה נכון שמרוויחים בעולם הנדל"ן, אם עושים את זה בצורה נכונה והכל, אבל גם לנו בדרך היו הרבה מאוד מקרים כאלה, הרבה מאוד בלטמים כאלה, ולא תמיד הכל ורוד, ולפעמים צריך לחשוב מחוץ לקופסה בעסקאות, ולראות איך בצורה יצירתית יוצאים מהסיטואציה, וזה אחד הדברים החשובים, להיות דינמיים, לא תמיד להיצמד לאותו מסלול שקבעתם לעצמכם מראש, ולפעמים יש שינויים, ואת השינויים האלה חשוב מאוד שברגע שאתם קונים, טוב, תודה, אנחנו קודם נשאיר את הטיפים בעצם, למה אנחנו...
אז למה עשית הקדמה?
נכון, 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 טוב, סליחה.
במקום לפי בקטגוריה, המספרים שהתבלבלו.
המספרים שהתבלבלו. זה דווקא אנחנו נראה לכם כבר את המסך, בחרנו דווקא לראות את זה במקום השלישי. בעצם קנינו בשנת 2013 דירה ברחוב אורקינוס בבאר שבע, דירה שקנינו תימון עצמי, במטרה לשפץ אותה, ואחר כך בעצם לעשות, שנקרא מינוף קירות היום, אנשים מכירים, כי השווי של הנכס יהיה שווה יותר. יכול להיות שעכשיו אנשים יקפצו בבית ויגידו, מה, איך עשיתם כזה דבר? זה לא הדבר הכי נכון שצריך לעשות. אתם צודקים, אבל אני מזכיר לכם, אנחנו מדברים בשנת 2013, אנחנו לא הרבה שנים בתחום, באותה נקודה, ההבנה שלנו אז היא לא הייתה ההבנה הכי נכונה בכל מה שקשור לתחום הפיננסי, איך לממן נכון, מה הצעדים הנכונים.
מה היתרונות במינוף?
מה היתרונות של בדיוק, מה הכוח של המינוף מהבנקים. ובעצם קנינו דירה, שיפצנו אותה, הזכרנו אותה, ובזמן שאנחנו רוצים בעצם לפרסם אותה למחירה, אמרנו אנחנו נעשה עכשיו מינוף קירות, הנכס שווה יותר, עם הכסף שנקבל נוכל בזמן הזה ללכת לקנות דירה אחרת.
אם אני לא טועה גם, הייתה לנו כבר עסקה על הפרק, היה לנו איזושהי עסקה.
רגע, עוד רגע לפני העסקה, אני בעצם פונה לשמאית שעבדנו איתה בזמנו, והם עשו ביקור בנכס ואמורה לשלוח לי את הדוח, ומתקשרת אליי ואומרת לי, אליאור, יש בעיה. אני אומר לה, מה הבעיה? היא אומרת לי, אני לא יכולה לתת לך שמרות, אי אפשר לקבל מימון על העסקה הזאת. ואני חושב שבאותו רגע, אמנם ילד צעיר, אני חושב שבאותו רגע קיבלתי התקף לב. ההבנה של אי אפשר לקחת בסיטואציה הנוכחית מימון על העסקה הזאת, עוד פעם, אני מזכיר לכם, כבר שילמנו את הכסף על הדירה, כבר שיפצנו, אנחנו מושקעים שם במאות אלפי שקלים בדירה הזאת, ואני חושב שבאמת זה הרגע שבו
נלחצתי.
באמת לא הבנתי את הטעות שעשיתי, ותוך כדי ככה שהיא מסבירה לי למה אי אפשר לעשות את זה, וכמו שאתם רואים בעצם את הסרטוט על הלוח, זה אגב תמונות שהיא בזמנו שהלכה לי בוואטסאפ, הוצאתי את זה מהארכיון איתה, בהתכתבויות שלי איתה, ובעצם אפשר לראות את שני האיקסים שמופיעים לכם שם. בעצם יש, זה מה שאתם רואים, זה תסריט הבית המשותף. תסריט הבית המשותף הוא בעצם מפה של הבניין שמראה לנו איפה כל דירה נמצאת, ובמפה הזאת מסומנות גם הדירות במספרים. המספרים האלה צריכים להיות תואמים לתתי חלקות שיש בטאבו, שיש בנסח הטאבו. זאת אומרת שאם לצורך העניין אנחנו קנינו את דירה 11, אז היא צריכה להיות גם דירה 11 בתסריט. וכשהיא פתחה את התסריט, היא אומרת לי דירה 11 נמצאת בצד השני. זאת אומרת שיש כזה דבר שנקרא מונח שנקרא בדיוק טעות סופר, ובעצם בזמנו מה שעשו זה מספרו את הבניין הפוך, הפוך מהנסח, זאת אומרת במקום להתחיל משמאל לימין, התחילו מימין לשמאל, וככה בעצם יצא מצב שבתסריט אנחנו מופיעים דירה 8, אבל בנסח הטאבו אנחנו מופיעים דירה 11, והטעות הזאת היא קריטית לצורך קבלת המשכנתא, ובעצם הבנקים לא נותנים משכנתא בסיטואציה כזאת, ואז בעצם היו לנו
שתי אופציות. אני חייב לקטוע אותך לפני האופציות. הרי היה לנו עורך דין שליווה אותנו בעסקה, ועורך דין אמור לעשות את הבדיקות המשפטיות והתכנוניות.
נכון.
נכון? אז מה קרה פה?
נפה. עורך דין, אתה צודק, אמור לעשות את הבדיקות המשפטיות, ואמור גם להוציא את הסריט בית משותף בין היתר, ואת הנסח הטאבו, ולבדוק את כל הדברים, אבל עורך דין לא היה לא מבקר בנכס, ומה שאמור להיות בעצם בסיטואציה כזאת, זה שעורך הדין עובר איתך בטלפון, הוא יושב איתך על התסריט, ומוודא איתך, אומר לך, אתה נכנסת בכניסה הזאת והזאת, ועלית במדרגות, ומצד ימין, ועלית לקומה ככה וככה, וכל הדברים.
הוא בעצם מוודא איתך שבפועל בשטח, הדירה שראית, היא נמצאת במיקום המדויק, שבו בתסריט בית משותף, נמצאת הדירה שמסומנת.
נכון. ובמקרה שלנו, אנחנו לא ידענו שצריך לעשות את הבדיקות האלה, את הבדיקה הזאת. עורך הדין שלנו לא עשה את הבדיקה הזאת. עכשיו שזאת אחת גם הסיבות שבסופו של דבר הפסקנו לעבוד איתו, בגלל הטעות הזאת שיכלה לעלות לנו, ועלתה לנו קצת ביוקר, אבל יכלה לעלות לנו הרבה יותר ביוקר. וזה באמת, הדבר נגעת בעצם בנקודה נכונה, שהרבה פעמים אנחנו סומכים על האנשי מקצוע שאיתם אנחנו עובדים, ואנחנו חייבים לזכור שאנחנו אלה שמנהלים את העסקה, ואנחנו אלה שצריכים לנהל אותם. ולכן הידע זה כוח, ולכן אנחנו מעבירים לכם את כל הטיפים וכל הדברים האלה שקרו לנו במהלך השנים, כדי שכשאתם תגיעו לעסקאות כאלה, אתם תדעו לנהל בצורה הנכונה ביותר את האנשי מקצוע שאיתם אתם עובדים, ביניהם גם עורך הדין.
והוא ידע בוודאות לעשות את זה.
ידע,
אם אנחנו בזמנו היינו יודעים שצריך לעשות את הבדיקה, היינו שואלים אותו, מה אם תסריט בית משותף, לא בדקת איתנו, בוודאות שהיינו עולים על זה.
בדיוק.
אז רק צריך לדעת לנהל את האנשים, להבין מה כל אחד צריך לעשות, ומה השלבים האקוטיים והטיפה קריטיים, הבדיקות החשובות שצריך לעשות. ובאמת, כמו שתחלת להגיד, היה לנו פה שתי אופציות.
היה לנו שתי אופציות. אחת, לסדר את זה. זה לא משהו שאי אפשר לסדר אותו. הוא עולה קצת כסף, צריך להגיש את התוכניות מחדש לטאבו, צריך להחתים את השכנים, זה איזושהי פרוצדורה כזאת שלוקחת זמן
וכסף.
שבאמת, אם היינו יודעים את זה מראש, אז או שהיינו מבטרים על העסקה, או שלחילופין, היינו מפילים את זה
על המוכר
לסדר את זה, או שהיינו לוקחים את זה על עצמנו לסדר את זה, אבל היינו יודעים לסדר את זה כבר בתחילת העסקה, כדי שכשנגיע למחירה כבר הדבר הזה יסודר,
וזה גם יכול להיות עוד קלף במסע ומתן, להוריד את המחיר עוד יותר. ואז פה היה לנו שתי אופציות, יכלנו או כמו שאמרת לתקן, או להחליט שאנחנו מתפשרים טיפה במחיר, כי בסופו של דבר לכל דבר, לכל דירה יש את המחיר שלה בכל מצב ובכל סיטואציה. אנחנו החלטנו להוציא את הדירה למחירה, מצאנו מישהו שרוכש בעצם בעון עצמי מלא, הוא לא צריך משכנתה, הוא כמובן היה מודע והבין את הסיטואציה, והבין את זה שצריך לתקן, גם נתנו לו הצעת מחיר מהעורך דין שלנו החדש, איך מתקנים את הדבר הזה, וגם הוא בדק את זה עם העורך דין שלו, והוא החליט לרכוש את הדירה ככה, אז התפשרנו במחיר, לא הגענו למחיר מטרה שלנו, הרווחנו פחות בעסקה,
אבל הרווחנו. וזה משהו שמאוד חשוב, כי בסופו של דבר, זה גם מה שאנחנו מעבירים לכם תמיד. בלטמים כאלה יכולים לקרות, אנחנו כבר נדבר על עוד בלטמים כאלה שקורים בעסקאות, אבל הדבר שמגן עלינו הכי טוב, זה הקנייה מתחת למחיר השוק. ברגע שאתם קונים מתחת למחיר השוק, במקרה שלנו השבחנו וככה, היה לנו עוד איזשהו פער, עוד איזשהו רווח שעשינו בעזרת ההשבחה, אבל ברגע שאתם קונים את הדירה מתחת למחיר השוק, זאת ההגנה הכי טובה שלכם. וגם הסיטואציה כמו שקרתה לנו, שהיינו צריכים טיפה להתפשר, עדיין הרווחנו בעסקה. לא הרווחנו את מה שרצינו לעשות, להרוויח בתחילת העסקה, אבל עדיין הרווחנו הרבה מאוד כסף בעסקה הזאת, ויכולנו להתקדם הלאה. ולמזלנו, ההתקף לב הזה והבעיה הזאת שנכנסנו אליה,
עברה
בצורה טובה. וזה גם בסופו של דבר בגלל חוסר ידע. אז המלצה שלי אליכם זה ללמוד כמה שיותר.
כדי שאתם תנהלו את הבעלי מקצוע בתהליך ואת כל העסקה מאלף עטף. ולא שאנשים ינהלו אתכם. לא שמישהו יגיד לכם איזה בדיקות צריך לעשות, האם תרדו מעסקה או לא. יש לפעמים עורכי דין שנותנים המלצות כאילו הם שמאים ומחליטים עטיב העסקה, אני מדבר על זה בלייבים אחרים, אבל תדעו כמה שיותר על כל שלב בתהליך. במקום השני, נקרא לזה דייר שלא מראה את הבית, זה השם של המקרה, זה במקום השני. עכשיו אתם יודעים, אנחנו כרגע מספרים לכם את המקרים ועם חיוך והכל, אבל כמו שאליאור באמת הדגיש, תחשבו מה קורה באותם רגעים, באותם סיטואציות. לימים אנחנו באמת לומדים להתמודד עם בלטעמים, אבל כי כמו כל דבר זה גם משהו נרכש, אבל באותם רגעים זה באמת רגעים לא פשוטים, ורכשנו דירה. שיפצנו אותה, הזכרנו אותה לשלושה סטודנטים, בדיוק במחיר שרצינו, ההוצאות היו בדיוק כמו שתכננו, הכל היה מתוקתק, בדיוק בזמנים שאנחנו אוהבים. ובעצם אנחנו מתחילים לעבוד על הבית למחירה, ויום אחד אנחנו מגלים שהסטודנט פשוט החליף צילינדר. הוא מקשה עלינו ברמה שקשה להסביר לכם עכשיו, לתאם את הבית ולהראות אותו.
זה מקשה. לא אפשר להראות את הבית.
כן,
עכשיו מחליף צילינדר, אי אפשר להיכנס לבית. מבחינה חוקית אנחנו לא יכולים לפרוץ לו לבית. הוא זה שגר בנכס, אז אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה, והוא גם מודע לזה. הוא אמר, חבר'ה, אם אתם נכנסים לי,
אתם פולשים בעצם.
אתם פולשים, ובאמת נתקענו איתו באיזושהי סיטואציה כזאת מאוד בעייתית.
עכשיו, המטרה שלנו, כמו שאני מזכיר לכולם, היא לעשות אקזיטים ואקזיטים מהירים. אני לא יכול להרשות לעצמי 12 חודשים שבהם אני בעצם לא יכול להראות את הבית, או מלחמה עם סוחר על פעם בחודש או פעם בחודשיים, שהוא ייתן לי יום שבו אני יכול להביא קונים פוטנציאליים, ובעצם הוא הכשיל לנו מחירה. הוא לא נתן לנו אפשרות, את האופציה למכור את הנכס, כי אף אחד לא רוכש חוץ מאיתנו נכסים בלי לראות אותם. אז מה עשינו? איך התגברנו על הבלטם הזה? קודם כל אני אתן לכם כבר את הטיפ. בסוף למדנו איך להתאים את החוזה שכירות, ככה שתמיד יש לנו את הפוטנציאל להיכנס עם מפתח. זה סעיף שהיום הוא מסט אצלנו בחוזים, אנחנו לא מתפשרים עליו, אני מעדיף לפספס דייר ולא לפספס את הסיטואציה הזאת, את האופציה הזאת בעצם להיכנס עם מפתח כמובן בתיאום מראש, ואנחנו פותחים קבוצות וואטסאפ ועושים את זה בצורה ובאיכות טובה עם הדיירים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לשמור איתם על קשר מאוד מאוד טוב, אבל לאותם ימים מה שעשינו זה פשוט התחננו. נפגשנו איתו פנים מול פנים, הסברנו לו את הסיטואציה, הסברנו לו את החשיבות.
אני אפילו קצת מתבייש להגיד את זה, אבל זה באמת מה שעשינו. היינו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו באמת משכנעים את הבחור לעזור לנו. כי לא יכולנו להתקע עם הדירה עכשיו להחזיק אותה באמת לתקופה הזאת. זה היה ממש הורס לנו את כל התוכנית העסקית.
וגם אז קיבלנו יום בשבוע שאנחנו צריכים לתאם איתו כמו שצריך, ולהודיע לו מראש, ולא לאחר בשעות, ורק בן אדם אחד שידבר איתו. הוא מה שנקרא, עשה לנו סדרת חינוך.
עשה לנו בית ספר,
אבל הוא לימד אותנו להמשך הדרך את הסיטואציה. לא נתקלנו בזה יותר, כי שוב, כמו שאמרתי, כבר מהדירה הבאה, שינינו את החוזה שכירות שלנו, למדנו איך להתאים אותו אלינו, התייעצנו עם העורך דין שלנו. טיפ שלי אליכם, דירה שאתם מוכרים באזור שהקונה בו, בעצם מי שהולך לרכוש ממכם את הדירה, הוא משקיע, מה שאומר שאתם לרוב ב-99% או באחוז מאוד מאוד גבוה מהמקרים, תשפצו או לא, אבל אז תזכירו את הדירה ותמכרו אותה עם, כמוצר מוגמר עם חוזה שכירות, תדאגו שחוזה השכירות יהיה לטובתכם. אתם חייבים לדאוג שיש לכם את האפשרות להראות את הנכס, אולי אפילו להיכנס עם מפתח, זה מה שאנחנו עושים, זה הטיפ שלי אליכם, כדי שאף אחד לא יגרום לכם לא למכור, ולמכור במחיר הכי טוב שאתם יכולים.
נכון. לפני המקום הראשון, ותבינו, אנחנו בסופו של דבר ניסינו לרכז לכם פה בלייב מוגבל בזמן, ובכל זאת לקצר את כל המצדים האלה לשלושה מקומות ראשונים, ובמצעד הבלטמים, אני רוצה להגיד לכם שהיו הרבה מאוד בלטמים במהלך הדרך, בין אם זה פולשים, ודיירים שלא מתפנים, ודיירים שלא משלמים, ודיירים שלא רוצים להחליף צ'קים בין עסקאות קנייה ומחירה, ונרקומנים,
ובנקים שפתאום משנים את הדעה שלה,
הכל היה. הכל, 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 הכל היה. אנחנו באמת מגיעים עכשיו למקום הראשון, עכשיו אולי הבלטם הכי גדול שהיה לנו, בלטם שעלה לנו ב...
הרבה מאוד זמן.
זה הפסד של רווח, כן, יכולנו להרוויח הרבה יותר, של מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים.
זאת הייתה, הקדמה לפני שאתה מתחיל, זאת הייתה העסקה, אנחנו עובדים גם בדרום וגם במרכז, ברמת גן, זאת הייתה העסקה הראשונה שרצינו לעלות מדרגה ולהיכנס גם לעסקה ברמת גן שכבר עשינו, אבל גם לעסקת בנייה, ובעצם להוציא המון 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 רווח בתוכנית העסקית שלנו לפחות, ובזמן הרכישה, התהליך רכישה היה בכלל סיפור ללייב שלם, על איך עושים מסע ומתן נכון, ואיך מתגברים על אנשים שהם קצת בעייתיים, מה שנקרא. נכון? אנחנו נספר על זה, הרבנו פה את המשפחה, ושלחנו את המשפחה שלך, את ההורים שלך לרכוש את הנכס, כי הוא פחד שאנחנו הולכים לעקוץ אותו, נדבר על זה. ובאמת בזמן הרכישה, זה היה הפעם הראשונה שעל הנייר, היה לנו עסקה עם רווחים של מאות אלפי שקלים. בפעם אחת, בעסקה אחת, והיינו בעננים ברכישה.
אז אנחנו קראנו לעסקה הזאת, העירייה שהשתגעה, למקום הראשון.
פשוט ככה.
ממש. עיריית רמת גן השתגעה לחלוטין. אנחנו קנינו דירה, כמו שטל אמר, אחרי מסע ומתן מטורף. ומבן אדם, אני אגדיר אותו קצת עזוי. שהוא לא יודע איך למכור, ופרסם באיזשהו שלט קטן, והצלחנו להגיע לאיזושהי דירה, ששווי השוק שלה הוא 1,100,000, ואנחנו קנינו אותה, אחרי מסע ומתן, אחרי כל הבלגן הזה שהיה איתו, ב-780,000 שקל. למעלה מ-300,000 שקל מתחת למחיר השוק, זאת הייתה אמורה להיות אחת העסקאות היותר טובות שעשינו, וזה שתבינו רק הרווח שהיה לנו ככה, מדירה as is, בלי לעשות בכלום, ובעצם המטרה שלנו הייתה בדירה...
להוציא תוכניות בעצם, להוציא תוכניות לבנייה, ואם היינו לא נכנסים לבנייה, יכולנו למכור אותה ב-1,100,000.
אם היינו רק מוציאים תוכניות, היינו מוכרים ב-1,200,000, ככה כמו שהיא הייתה 1,100,000.
בדיוק.
והמטרה הייתה באמת להוציא תוכניות, ואז רצינו לקבל החלטה, אם למכור אותה ב-1,200,000, או לחילופין ללכת לבנייה, ואז כבר היינו מרוויחים שם הרבה יותר. אנחנו מדברים על דירות קטנות, דירות של 30 מטר, שאופציית ההרחבה בהם. הטאבה מאושרת על ידי העירייה, הטאבה שקיימת, התוכנית בניין עיר שקיימת, מדברת על הרחבה ל-200 מטר, ופיצול לשתי דירות חוקיות, פיצול חוקי לשתי דירות, ואז בעצם יכולנו גם לעשות מה שנקרא פרצלציה, ולמכור את זה גם כשתי דירות שונות לשני אנשים שונים.
פרצלציה בטאבו בעצם, בעירייה יש אישור אוטומטי אחרי הבנייה לחלק לשניים, ואם רוצים אפשר לעשות פרצלציה שזה ייתן תתי חלקות לכל דירה תת חלקה בנסח טאבו.
בדיוק. אז אחרי שעשינו תוכניות ופנינו לאדריכלית שעשתה לנו תוכניות, וגם זה היה סיפור מטורף אחרי שהייתה אדריכלית אחרת שחיזרנו אחריה, והייתה עמוסה לקראת סוף שנה, ובסוף פנינו למישהי אחרת, והיא עשתה לנו את התוכניות, והגשנו את התוכניות, ואנחנו ככה ממתינים לכניסה לוועדה, ומחכים, וממתינים, 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 והתוכניות שלנו, הבקשה שלנו לא נכנסת לוועדה, ואז אנחנו הולכים ואנחנו מבינים שהעירייה החליטה שהיא רוצה להקפיא את הטאבה הנוכחית, כי אולי היא רוצה לעשות שינוי בתוכניות, והיא מבינה שאם היא בעצם תאפשר בנייה כזאת של 200 מטר לאנשים, זה יכול להכשיל את התוכניות העתידיות, כי בעצם לא יהיה כדאיות כלכלית בפינוי בינוי שאותו היא רצתה כל כך לקדם. זה יקשה על הכדאיות הכלכלית, ובעצם עוד לפני שהיא פעלה, והעירייה, אתם צריכים להבין, חייבת לפעול בצורה חוקית, זאת אומרת, גם כשהיא מקפיאה תוכנית, יש דרך לעשות את זה, היא פשוט לא הכניסה תיקים לוועדה. כל מי שהגיש בקשה לבנייה באותה שכונה, העירייה פשוט, למרות שהיא אמורה, היא מוגבלת בזמן שבו היא אמורה לדון בבקשה, החליטה שהיא לא דנה בבקשה, היא שמה אותם בצד, עוברת בסופו של דבר על החוק, והיא הקפיאה את כל ההליכים בעירייה בהתחלה בצורה כזאת, לאחר מכן הם קיבלו את האישור בצורה רשמית, בצורה חוקית, ואז בעצם נשאלה שאלה, האם הקפאה שכזאת היא אמורה להיות תקפה
רטרואקטיבית
גם לאנשים שהגישו, או רק מאותו רגע, ולאנשים שכבר הגישו בקשה, היא כן אמורה לדון בבקשות שלהם, כי בסופו של דבר אנחנו הגשנו בקשה לפי טאבה מסוימת, לפי תוכנית שהייתה קיימת באותו זמן. והלכנו עם העירייה עד הסוף, הגשנו, פנינו לעורך דין מאוד גדול, והגשנו ערר לוועדת ערר מחוזית, וועדת ערר מחוזית החליטה שהיא לא דנה בסיטואציה כזאת, והיא בעצם נותנת לעירייה את הסמכות. אם העירייה החליטה לעשות תוכנית חלופית, אז בעצם היא נותנת לה את הכלים לעשות את התוכנית החלופית, וגם פה השקענו עוד כסף, עשרות אלפי שקלים בכל הזמן הזה, ובעצם ממצב שבו הדירה, שבזכות הזכויות בנייה שלה שווה 1,100,000, אנחנו בסופו של דבר מקבלים דירת חדר ברמת גן.
חדר וחצי ברמת גן.
שבעצם אין לה זכויות בנייה, אי אפשר להרחיב אותה, זה הגודל שיש לה, ואתם, אני מניח שאתם מבינים שהיא לא שווה 1,100,000 בסיטואציה כזאת.
ואז ירד, ובעצם עמדו בפנינו אופציות שוב, האם להמתין, לחכות, לראות מה יקרה.
גם פה, האמת, לקח לנו הרבה מאוד זמן לוותר על זה, כי כל הזמן נלחמנו ונלחמנו ואמרנו אנחנו רוצים, כי אני חושב שמבחינת ההגינות, היינו אמורים לקבל את ההיתר. זאת אומרת, זה מה שהעירייה הייתה אמורה לפעול בצורה נכונה. אגב, בדיוק כמו שהיום מדינת ישראל החליטה, נגיד, להקפיא את התמ"א, היא נתנה איזשהו פרק זמן, איזשהו חלון מסוים, שבו היא אומרת לאנשים, בואו תגישו תוכניות, בסוף החלון אנחנו יוצאים לדרך חדשה. זה מה שלדעתנו עיריית רמת גן גם הייתה צריכה לעשות במקרה שלנו, לצערנו היא לא עשתה את זה, ואנחנו ניסינו להילחם בגופים,
קשה להילחם בהם.
קשה להילחם בהם, ובאמת הם גרמו לנו פה להפסד של מאות אלפי שקלים, ומסיטואציה שבו יכולנו להרוויח מהדירה הזאת הרבה מאוד, הגענו למצב שאנחנו מוכרים את הדירה הזאת לבן משפחה בסופו של דבר, ב-100,000 שקל יותר ממה שקנינו, אומנם נהננו במהלך הדרך קצת מסחירויות, אבל אם אנחנו לוקחים באמת את כל ההוצאות שהיו לנו, לא הרווחנו הרבה בעסקה, הרווחנו כמה עשרות אלפי שקלים, אבל זה גם לקח כמה שנים, ואני חושב שזה באמת הבלטם הכי גדול שהיה לנו,
הכי גדול,
במשך כל העסקאות, כי אם אני לוקח את פונקציית הזמן, שהיא תמיד חשובה, ואת המשאבים שהשקענו, ואת האנרגיה שהשקענו בעסקה הזאת, ממצב שבו העסקה הזאת הייתה אמורה להיות העסקה הכי רווחית שלנו והכי טובה שלנו, הגענו למצב שהעסקה הזאת הייתה איפשהו בזבוז של זמן, כי אם היינו משקיעים את הכסף שלנו בעסקאות אחרות, היינו מרוויחים עליו הרבה יותר כסף.
למזלנו זה באמת קרה קודם כל בשלב שהיינו כבר כמה שנים בעולם הנדלן, מתקדמים, היה לנו הרבה יכולות לקחת כספים לדברים אחרים, וגם בגלל זה הרשינו לעצמנו להתמהמה, כי באמת היה פה חלום של העסקה הכי טובה שנכנסנו אליה אי פעם. קודם כל מסקנה ראשונה, כמו שכבר אליאור אמר, הכי חשובה, תקנו מתחת למחיר שוק. אם היינו רוכשים במחיר השוק ב-1,100,000 דירה, שזה היה שווי שוק שלה, והיינו נכנסים לאותה סיטואציה, לא רק שהיינו מרוויחים כמה עשרות אלפי שקלים, היינו מפסידים מאות אלפי שקלים, או צריכים להחזיק את הדירה עד היום, לחכות לרגע שתופשר הבנייה, או
איזה פינוי-בינוי,
ולכן תרכשו מתחת למחיר שוק, אתם אף פעם לא יודעים איזה בלטם יכול לבוא לכם, והדבר השני, למדנו מזה. אנחנו למדנו מזה, יצאנו מזה מחוזקים, כי בעצם היום אנחנו יודעים איך לבצע פעולות, שימנעו סיטואציה כזאת, בכלל כל הבלטמים, באמת דיברנו הרבה על איזה בלטמים להכניס, כי אנחנו יכולים לעשות את זה לא לייב אחד, אלא שבועות של לייבים רק על בלטמים, אבל היופי שבגלל שאנחנו רוכשים מ-day one מתחת למחיר שוק, אף פעם לא הפסדנו כסף. קרה שלא הרווחנו את מה שתכננו, קרה שאפילו הרווחנו מעט מאוד, כמו שקרה בעסקה הזאת, שהעסקה, אני חושב, עם הבלטם הכי גדול, ולכן אנחנו היום, לימודי ניסיון, אנחנו מלמדים את התלמידים שלנו, איך לעשות את הדברים בצורה נכונה, זה גם ההבדל בין מי שמלמד ובאמת עושה את זה בפועל, בפרקטיקה, ביום יום שלו, עושה, מתעסק בנדלן, עושה עסקאות, כי רק מהשטח, אפשר באמת ללמוד ולהשתפר ולהתקדם.
זה הבדל באמת בין התיאוריה לבין
הפרקטיקה.
הדוחות, סופגים הכל, אתם יכולים לכתוב מה שאתם רוצים, בסופו של דבר אתם יוצאים לשטח והעסקה צריכה להיות מגובה במעשים.
נכון מאוד, ושבוע הבא אנחנו נעשה לייב, שזה בעצם המשך של הלייב הזה, החלק השני של מצד העשור. עכשיו דיברנו היום על הבלטמים ועל הרגעים הכביכול יותר מאתגרים, או לא כביכול, באמת מאתגרים ויותר קשים, אבל אל תדאגו, שבוע הבא אנחנו נדבר על כמה כסף הרווחנו בעסקאות, מה העסקאות הכי רווחיות, אנחנו נראית שם לרזולוציה של חישוב, בדקנו את התשואה שבעצם עשינו חודשית על הכסף, כי כמו שאתם מבינים יש עסקאות שלא החזקנו אפילו חודש, אז בדקנו ככה בממוצע של תשואה חודשית כמה הרווחנו, יש כל כך הרבה כסף בעולם הנדלן, בכלל זה היה לייב, הכנה ללייב הזה ולייב הבא, סופר, מבחינתי סופר 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 כיפים וחשובים, זה גרם לי להסתכל אחורה, להעריך, לפעמים שוכחים מרוב הריצה והבית ספר ועוד עסקאות ועוד דברים, וללמד, אתה שוכח לעצור ולהגיד תודה על איפה שאתה נמצא היום, וכמה התקדמת וכמה למדנו וכמה אנחנו היום במקום אחר, וזה גורם לך הערכה כל כך חשובה, לפחות לי, על המקום שבו אנחנו נמצאים היום, ו...
ממש היינו צריכים ככה לפשפש ולהסתכל בכל העסקאות שעשינו, ופתאום נזכרנו בדירות ובמקרים ובסיפורים, וזה היה באמת מאוד כיף גם עבורנו לסכם בינינו את העשור ולהיחשף לכל המקרים האלה ולכל הדברים האלה שעשינו.
באמת, הכל התחיל?
בדיוק, הכל בסופו של דבר התחיל מעסקה אחת. לא חשבנו שאנחנו, זה מה שנעשה בחיים ושנהיה פה היום, ובסופו של דבר הכל התחיל בעסקה אחת, עסקה שהחלטנו לקפוץ למים ולעשות אותה ולקנות את הדירה בצורה טובה, וברגע שהרווחנו אז נתנו לנו הרבה מאוד ביטחון ויכולנו להמשיך הלאה.
אני רוצה גם להגיד לכולכם, קודם כל שתפו אותנו באיזשהו משהו מעניין מהעשור שלכם, כבר אני חושב אמרנו את זה גם במהלך הלייב, תשתפו אותנו באולי עסקת נדלן שעשיתם, אולי משהו ככה מיוחד, במה הכי עניין אתכם בלייב שלנו, הפידבקים שלכם, התשובות, השיתופים, הלייקים, הדברים, זה גורם לנו לכיף. כל השאלות, אנחנו משדרים לכמה ערוצים במקביל, אז אנחנו נענה לכולם היום במהלך השבוע, וגם למי שצופה בזה לא בלייב, אנחנו נרשום לכולכם תשובות. חשוב לי להדגיש...
תגובות, תכתבו לנו מה אתם עשיתם בעשור האחרון, ספרו לנו על עסקאות שלכם, דברים מעניינים שהיו לכם בעשור האחרון, איפה אתם רואים את עצמכם בעשור הבא?
אולי אפילו על רגעים שהחלטתם בסוף לא לקבל את ההחלטה לעשות משהו, ואתם ככה, אני לא אגיד מצטערים כי צריך רק ללמוד מזה, אבל משהו שלמדתם שבסוף צריך לקפוץ למים, לעסקה הראשונה, לעשייה הראשונה, ללימוד הראשון, ועוד משהו חשוב, אני רוצה שתדעו, לא הפסדנו מעולם כסף בעסקת נדלן. ברוך השם, טפו טפו טפו, וזה קרה מכמה דברים שנתנו לכם היום ובלייבים האחרונים, אבל בראש ובראשונה, מזה שאנחנו מאז ומתמיד עושים חקר שוק מקדים לעסקה, בעצם לאזור שאנחנו רוצים לעבוד בו בפעם הראשונה, ואנחנו רוכשים מתחת למחיר שוק. כשאתה רוכש מתחת למחיר שוק, אתה בעצם מגן על עצמך משינויים, מעיריות שעושות בעיות, מדיירים מסוימים אולי, מדברים...
מדברים האלה שדיברנו עליהם, בדברים שלא לקח ברנו עליהם גם, כי היה לנו באמת כל כך הרבה במהלך הדרך, שוב, היה לנו נרקומנים ושכנים בעייתיים, ודיירים שלא מתפנים ודיירים שלא משלמים, והכל מהכל, ובאמת בסופו של דבר עדיין
הרווחנו כסף בכולם.
כסף במהלך הדרך, וזה באמת כיף, אני חושב שדבר מעבר לכסף ומעבר לכל, אנחנו נהנים בעבודה שלנו, ואני חושב שבאמת זה היה רגע מאוד כיף עכשיו להסתכל על העשור הזה אחורה,
אנחנו עוד נמשיך את זה בשבוע הבא,
אבל זה באמת מאוד מענה, ואנחנו נהנים מהעבודה שלנו, וזה הדבר הכי חשוב. וזו הזדמנות שלי להגיד לך תודה על העשור מענה, עשור של משחקים בנדלן.
משחקים בנדלן, וואה, אתה הכנסת אותי לעולם הנדלן, אז אני אגיד לך תודה. תודה רבה לכם שצפיתם.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדלן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.